ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו השבת, בעזר השם יתברך, נקרא פרשת נחמו, שמדברת על הנחמה של הקדוש ברוך הוא מנחם את עם ישראל, וגם פרשת ואתחנן, שזאת הפרשה הראשונה שנאמר בה מצוות אהבת השם. יש כמה וכמה דברים, מקומות שבהם נאמרה מצוות אהבת השם. צריך לזכור שהמצווה הזאת נאמרה בעיקר בספר דברים. מה בספר דברים? מכיוון שכל אותם 40 שנה שהיו במדבר היו נזופים. עד כדי כך שהגמרא אומרת שטו באב זה יום טוב לישראל, מכיוון שביום הזה חזר הדיבור אל משה. צריך להבין מה פירוש חזר הדיבור אל משה. הגמרא אומרת שבתשעה באב בשנה ה-38 פסקו מתי מדבר מלמות. זאת אומרת, כל שנה בתשעה באב היו נכנסים אחרי חטא המרגלים, כולם לתוך קבר. למה היו נכנסים לתוך קבר? איזה הרגשה נוראה. מכיוון שבכל שנה בתשעה באב היו מתים חלק מהעם, חלק גדול מהעם, כדי שבמשך השנים, מזמן חטא המרגלים עד זמן שהיו צריכים להיכנס לארץ, יתום כל אותו הדור, ורק בניהם ייכנסו לארץ. והדין הזה היה נעשה לא משך השנה, אלא בתשעה באב, זה היה היום שבו היה הדין חל בהם, מגלגלים חובה ליום חייו. ובשנה האחרונה, שנכנסו גם לקבר, כדרכם, קמים בבוקר, כולם קמים. בדרך כלל, חלק היו קמים, חלק לא, אלה שקמים, קמים, אלה שלא קמים, נכסים אותם. אבל באותה שנה כולם קמו. אמרו בליבם, מה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? אין סיכוי. כנראה טעינו בתאריך. אז גם למחרת נכנסו ביוד, באב נכנסו לקברים, ושוב למחרת כולם קמו. אמרו, אולי שוב טעינו. וככה, כל יום הם לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא מחל להם. הם רגילים שהוא כועס עליהם. הם רגילים לנזיפה. כל אותם 40 שנה שהיו במדבר היו נזופים. וכל הזמן שהם היו נזופים, לא היה דיבור על משה. כך אומרת הגמרא. בטו באב הם מסתכלים, רואים כבר לבנה במילואה. אז בטוח לא טעו בחשבון. בטוח כבר עבר תשעה באב. בטוח והקדוש ברוך הוא מחל להם. על זה נאמר, לא היו ימים טובים לישראל כמו טו באב. באמת, הטוב היה מתשעה באב, שכבר מחה להם. אבל הם לא ידעו את זה רק עד טו באב. כשהם ידעו, חזר הדיבור על משה. זאת אומרת, כל עוד משה ועם ישראל לא יודע, שטוב משה ידע ש כבר פסקה הגזרה. אבל ברגע שהעם לא יודע, העם בעצבות, אין השכינה שורה מתוך עצבות. אז לא שרתה עליהם שכינה. אבל ברגע שידעו, היו בשמחה, שרתה עליהם שכינה, נתגלה עליהם אהבת השם. ובאמת, אנחנו בפרשה הזאת לומדים, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אלה מצוות שמצוות אהבת השם. גם שמע ישראל זה מצווה שומרים אותה באהבה. כמו שאנחנו אומרים קדושת כתר, אומרים פעמיים באהבה שמע ישראל. כי שמע ישראל צריך לומר באהבה. ואהבת גם צריך לומר אותו באהבה. ונלמד בהמשך איך מכוונים בכל מילה ומילה. אבל כל אותם 40 שנה, עד שהם זוכים לגילוי האהבה הזאת, הם בתחושה לא טובה. קראנו בפרשת דברים, פרשה האחרונה, על חטא המרגלים, משפט מבהיל, שהם אומרים, בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים. חש שלום, הם חושבים שהשם שונא אותם. זה מחשבה שאני כל פעם שקורא אותה מזדעזע, איך עלה בדעתם לחשוב מחשבה כזאת? איך עלה בדעתם לחשוב שהשם שונא אותם? עשר המכות, קריאת ים סוף, מתן תורה, משכן. לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. כל מה שנעשה פה, כי כנראה פרעה לא היה מספיק רשע, צריכים משהו יותר רשעים. פרעה רק גזר על הזכרים, הוא היה לו לב טוב, לב רחמן. והקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא הוציא אותנו ממצרים, והביא אותנו לארץ ישראל, מכיוון שהוא חיפש מישהו יותר רשע מפרעה. זה הזוי, הזוי. זה אחד המרגלים. התיקון שלו, התיקון של אחד המרגלים, זה ההבנה מאהבת השם אותנו. כי מאהבת השם אתכם, ומשומרו את השבועה שנשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה, והפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים. שתדע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה אותך זה מאהבת השם אתכם. אפילו זה שאתה הולך במדבר 40 שנה זה לא מסינה. כי כאשר יסר איש את בנו השם הולך מייסרקה. מאהבה. כמו בצבא, שמריצים בן אדם, שונאים אותו, רוצים שהוא יהיה טוב. כמה שיעזר יותר באימונים, ככה יחסכו יותר חיים בקרב. אז רוצים באמת לטובתו, לא לרעתו, לטובתו. זה העניין. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לרעתכם רוצה את זה. אני רוצה לחזק אתכם, להעצים אתכם, לתת לכם כוח, לתת לכם עוצמה, לתת לכם שליחות, מאהבת השם אתכם. כל יציאת מצרים זה לא בשנאת השם, אלא באהבת השם. וזה כל הפרשה הזאת, פרשת בית חנן, כל ספר דברים, אבל בעיקר פרשת בית חנן, עוסקת באהבה הגדולה הזאת. ולכן זה כתוב גם פה, גם בפרשה הבאה. והאבך, וברכך, והרבך. זה חלק מהברית. הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל. אני הנה בריתי איתך, אומר רש"י בספר בראשית. זו ברית של האהבה וברית של הארץ. ומניין רש"י לומד? זה מפרשות עקב, שם כתוב... ושמר השם אלוהיך לך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך. מה זה הברית והחסד שנשבע לאבותיך? ואהבך. ואהבך, זאת הברית והחסד שנשבע לאבותיך. שהשם אוהב אותך, אז זה נכרתה הברית. כל הדברים האחרים שאנחנו מכירים על הברית, על הארץ, על הברכה, על השמירה, על רצפו מכם חמישי ימיה וכו', זה תוצאה של ואהבך. ולכן אנחנו בעיקר העיקרים, בעיקר העיקרים זה מצוות קריאת שמע. אנחנו מדבר היום בכמה וכמה הלכות מקריאת שמע, שמרוב חשיבותה, מרוב חשיבותה של קריאת שמע, אנחנו לא רק מצווים לומר אותה, אלא בשבתך בבתך, ובלכתך בדרך, ובשכבך, ובקומך, ובשרתם לאות על ידיך, ובשתפות בינניך, ובשתפתם לעזות ביתך, ובשעריך. למען ירבו ימיכם. זאת אומרת, התורה מצווה ומסבירה כמה הדבר הזה חשוב. שמרוב חשיבות, אתה צריך שזה יהיה משונן לבניך. שכל אחד מהילדים שלך ידע את זה. מה לדעת? שהשם אוהב אותך. זה מה שאתה צריך לדעת. ושנתן לבניך, שהשם אוהב אותך. תכתוב את זה על כל מזוזת ביתך. מה כתוב בכל מזוזת ביתך? השם אוהב אותך. אתה קושר על ידיך. מה? השם אוהב אותך. אתה שם בצוטפות בעיניך. אתה יודע, אתה מרגיש. כל הזמן אתה מרגיש, ואתה יודע, ואתה מסתכל, ואתה כל הזמן זוכר. מה? השם אוהב אותך. מאהבת השם אתכם, ומשמרו את השבוע שנשבע לאבותיכם. אל תתבלבל לחשוב שחלילה כמוכת המרגלים. שלא תתראה בזה, שלא תחזור לטעות הזאת לעולם. שתמיד יהיה בין עיניך אהבת השם אתכם. זאת עבודה רצינית. כל כך היא רצינית שאנחנו צריכים לעטוף את כל היום שלנו במצווה הזאת. כל היום אדם צריך להתבונן בה, לחפש איפה אנחנו רואים את אהבת השם אלינו. האמת היא, בדור הזה זה הכי קל. היו דורות שהם מרחם. אבל בדור הזה אנחנו עטופים באהבת השם. עטופים. אין יום שאתה לא רואה כמה השם מטיב לנו, וכמה הוא מראה לאבותינו, לאויבינו. כמה הוא מראה להם. כמה הוא מציק להם. כמה הוא פשוט, והיו שסייך למשיסה, וכל בוזזייך לבז אתן, אנחנו רואים את זה בחוש, בעין, עין ועין. יש מקור אחד, עוד חוץ שאנחנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא מזכיר את אהבת השם, זה במעמד הר סיני, בעשרת הדיברות, שם כתוב, עושה חסד לאלפים, לאוהביי ולשומרי מצוותיי. הגמרא למדה מפה שכשאדם מקיים מצוות השם באהבה, זה אלפי דורות. הגמרא אמרה, מינימום 2,000 דורות, אומר אור החיים הקדוש, למה לא כתוב 2,000? למה כתוב אלפים? הוא אומר, תלוי כמה אהבה אתה עושה את זה. אם אתה עושה את זה ביותר אהבה, ובעוצמה של אהבה, זה יכול להיות 5,000 דורות, 6,000 דורות, 10,000. מי אמר 2,000? לא כתוב 2,000. מינימום 2,000. 1,000 דור לעושים מהירה. 2,000 דורות לעושים מאהבה. כמה זה 2,000 דורות? כמה זה בשנים? יותר. הרבה יותר. דור אחד במינימום זה 30 שנה. אז זה כמה זה 2,000 כפול 30? תעשו חכה חשבון. וכמה זה אלפי דורות? השתבח שמו. אם זה דורות כמו בזמן העולם הראשון, בכלל. שם כל דור היה הרבה מאוד, 160 שנה. מאדם עד נוח. 10 דורות, 1,600 שנה. אז כל דור 160 שנה. גם זה יכול להיות. לא יודע על מה כתוב, איזה דור מכוונים, 30 כמו היום או 160 כמו פעם. לא נפקא מינה עכשיו. מה שחשוב להבין שזאת אהבה נצחית, וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים. האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. הוא נאמן בבריתו, נאמן באהבתו. הוא כמו שאהב את אבותיך, כך הוא אהב אותך. זה העניין של קריאת שמע. ובקריאת שמע אתה לומד שכשאנחנו מעוררים את אהבת השם, אנחנו זוכים לגאולה. כל קריאת שמע היא מה אומרת? כי אם אתה ואהבת את השם אלוקיך, אם בים שמות השמועים, צריך להישאר אנוכים מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוקיכם, ולעובדה בכל אוהבכם, לצאתים את הרעת לכם בעיתו, יורו יום על קוש, לעשות את הגניך ותירושך ויצריך, כל הברכות, הם בזכות קיום מצוות באהבה. כן? ומצד שני, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם. מה זה פן יפתה? לא, אתה לא אומר, הלב לא, ברגע שהלב כבר לא אוהב, עושים מצוות בלי לב, וחרף, השם בכם, השם כועס, והבתי מהרה וכו'. לכן, הרב עליו השלום, שכל כך היה דבוק להקים שכינתה מאפרה, להקים את עם ישראל שלא יהיה מושפל בין האומות, התנערי מאפר, קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, ידע את הסוד הזה, ותמיד הוא עורר אותנו לקיים מצוות באהבה. תמיד. שלא נעשה אותה מצוות אנשים ולמדע, שבגלל זה אומר ירמיהו שבא אחר כך, בא החורבן. אלא כל מצווה שאתה עושה באהבה. כמה היה מדבר על זה? כל פעם היה מביא מדרש מפה, מדרש מפה, הלכה משם. כמה הדבר החשוב שהמצוות שאתה עושה אותן לא היו חלילה בלי לב. אלא הכל יהיה באהבה. כי כשעושים אותן באהבה, אז ירבו ימיכם ומביניכם על האדמה על מה אומרת את זה המשנה? הגמרא אומרת את זה על הפסוק הזה, שמצוות מזוזה, שעניינה להזכיר לנו את אהבת השם, אם אתה עושה אותה, ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. זאת אומרת, אם אתה קובע בלבך את אהבת השם, מתבונן, קובע בלבך את אהבת השם, אתה זוכר, אתה זוכר לכל הדבר הגדול הזה. אגב, זה מה שאנחנו רואים, מי שקורא את ההפטרה של נחמו, זה הפטרה מדהימה, כל השם אתה נחמת. אבל מה כתוב בהפטרת נחמו? כולנו זוכרים, זה פרק מהם בישעיהו. נחמו, נחמו, עמי אמר לוקחם, דברו עליה בירושלים, יקירו אליה. ואז כל הפרק הזה מדבר בכך שאם אתה מתבונן, שאו מרום עניכם, וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם, לכולם בשם מקרא, מרוב עונים ואמץ כוח, איש לא נהדר. הוא מדבר על המדרגה הגדולה של, של, של לראות את, ה, את, ה, את כל היקום כולו. אז יש שם הפסוקים שמדברים על זה, והוא אומר, תסתכלו, בני אדם לא יודעים לשער כמה כוכבים יש, ובלשונו מי בדד בשאלו מים, ושמיים בזרת תיקן. זאת אומרת, מישהו מדד כמה זרתות זה השמיים. אומרים שהשמיים זה 13.7 מיליארד שנות אור. היום, זה מה שאנחנו רואים. ומה שאנחנו לא רואים, אף אחד לא יכול לדעת. אבל יש כל מיני השערות, כמה היקום, מה שאנחנו לא רואים. מה שאנחנו רואים, 13.7 מיליארד שנות אור. שם חי את פוסט הזה. אומר, מי מדד בשאלו מים, ושמיים, את הים אתה לא יכול למדוד. שמיים בזרת תיקן, מי ששקל, שקל וחל בשליש, אפר הארץ, ושקל בפלס ערים, וגבעות, מי יכול? הרד"ק, שחי לפני 850 שנה, כותב, הנה הסכימו חכמי התכונה, כולם, כי מספר הכוכבים הם 1,000 וצח. 1,098. והוא אומר, 850 שנה. הוא מכן, מה פירוש מונה מספר הכוכבים? אם אנחנו יכולים לספור 1,000 וצח, כאילו, מה הגדולה של הקדוש ברוך הוא? אומר הרד"ק, הם טועים פעמיים. טעות ראשונה, הוא אומר, הם סופרים רק את כוכבי אור. יש כוכבים שאינם מאירים. זה חידוש גדול. התגלה רק לאחרונה. כשאתה מסתכל, אז נגיד מערכת השמש, יש שמש, ויש לך סביבה כמה כוכבים. היום סופרים 9, כן? כל 9 הם לא מאירים. רק השמש מאירה. וכל הירחים לא מאירים. מה שאתה רואה כוכבים זה השמשות. יש עוד הרבה כוכבים אחרים שאינם מאירים. זה אומר הרד"ק, זה טעות ראשונה. וטעות שנייה, גם מן הכוכבים הנראים, יש כוכב שיראה שהוא אחד, והם רבים. ומפני הגובה הגדול אשר בינינו ובינו, ידמה ויראה שהוא אחד. אומר הרד"ק, הם טועים. הגמרא עושה חשבון של הכוכבים, זה... מי שמכיר את הגמרא במסכת ברכות, שאומרת כמה כוכבים יש, יש שם איזה מספר עצום של משהו מ-18 אפסים. בלשון הגמרא, ותאמר ציון עזבני השם והשם שכחני. אומרת הגמרא, היינו עזובה, היינו שכוחה? אותו דבר, מה זה עזבני ושכחני? אמר יש לקיש, אמרה הכנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, לריבונו של אדם, אדם נושא שתי נשים, זוכר את הראשונה, אתה עזבת אותי ושכחת אותי. אמר הקדוש ברוך הוא, שכחתי אותך. ביתי, 12 מזלות בראתי ברקיע, על כל מזל ומזל 30 חייל, ועל כל חייל וחייל 30, בראתי לו 30 לגיון, ועל כל לגיון לגיון בראתי לו 30 רעתון, ועל כל רעתון ורעתון בראתי לו 30 קרטון, קיצור, גלקסיות, כוכבים, מערכות, ועל כל קרטון 30 גיסטרה, וכל גיסטרה 365 אלפי ריבו כוכבים, כנגד ימות החמה, וכולם לא בראתי אלה בשבילך, ואת אמרת, זבתני ושכחני? את תשכח אישה אולי? את יודעת איזה אהבה אני אוהב אותך, כמו כל היקום אני אוהב אותך. זאת אומרת, זבתני ושכחני, תראו איזה פער. פער בין מה שעם ישראל חושב, לבין מה שהקדוש ברוך הוא חושב. איזה פער? פער אדיר. פער אדיר. הוא אומר, אני הכל בשבילך, ואת אומרת, עזבתני ושכחתני. לכן, כשבא אישה לדבר על נחמו, נחמו עמי, אומרת, תסתכלו על היקום. אתם רוצים להבין כמה אני אוהב אתכם? תסתכלו על היקום. תראו, כל זה, ואני אוהב אתכם יותר. כל מה שאתם רואים, תסתכלו, תספרו, תעשו חשבון. רעתון, קרטון, כמה אפסים יש לך אחרי האחד. תסתכלו. כל זה בשבילכם. זה מאוד חשוב בתקופה הזאת של הגאולה, שאדם יבין את הגודל של אהבת השם אלינו. כן? לכן הוא אומר בפרק אחרי זה, ואתה ישראל עבדי. כמה זה חשוב בימינו לזכור את זה. יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם הוא אבי. אשר החזקתיך נקצות הארץ ומאצילי הקריאתיך. אני אספתי אותך מ-102 מדינות. הבאתי אותך לפה. ואומר לך, עבדי אתה בחרתיך ולא מאסתיך. אני אוהב אותך. לא עזובה ולא שכוחה. אל תירא כי עמך אני. אל תפחד. לא מהמצרים ולא מהסורים ולא מהאיראנים. ולא... אל תפחד. אל תירא כי עמך אני. אל תשתה כי אני אלוהיך. אני אמצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי. זה פסוקים מוכרים, אבל כל פעם שקוראים אותם הם מרעידים את הנשמה. מרעידים את הנשמה. צריך לקרוא אותם כל יום, אם אני הייתי, והייתי מתקן אותם אולי בקריאת שמה. כל כך הם חשובים. אבל הנה, אנחנו קוראים אותם עכשיו. הם יבושו ויקלמו כל הנחרים בך. יקעין ויובדו אנשי ריבך. תבקשם ולא תמצאם אנשי מוצותיך. יהיו כעין וכאפס אנשי מלחמתך. כי אני, אדוני, אלוהיך, מחזיק ימיניך. האומר לך, אל תירא. אני עזרתיך. וככה נביא שהיום ממשיך ואומר לנו, אתם רואים את כל היקום הזה? מה אתם מפחדים? ממי אתם מפחדים? אין גויים כמר מדלי. וכשחק מוזניים נחשבו. אין איים כדק איתון, יושביה כחגבים. מה חגבים? למה הוא מזכיר את החגבים? אני חושב שבגלל חטא המרגלים. אומר, אתם מבינים, הם חגבים, לא אתם חגבים. אתה חגב. גם באח שבטון. טיפה מישהו עשה חשבון, יש אמירה כזאת שאומרים שיש יותר כוכבים בשמיים מאשר גרגירי חול על הארץ. יש מי שאומר, הייתי פעם מי שעשה חשבון, הוא אומר שזה, אם מסתכלים על חול הים, זה נכון. זה תחשיב. ולא משנה, מה שחשוב לנו עכשיו להבין, שאומר הקדוש ברוך הוא, תבין כמה שאני אוהב אותך. תבין את הגודל, את הכוח שאני נותן לך, את העוצמה שאני נותן לך. תבין את החשיבות שיש לך. וזה הפער שאנחנו בדור הזה צריכים ללמוד אותו. לכן הנביא ישעיהו מתחיל את נבואת נחמו, נחמו בזה. אתה רוצה להבין מה הולך פה? שאו מרון, עיניכם וראו מי ברא אלה. המוציא במספר צבאם, לכולם בשתי מקרא, מרוב עונים והמצכוח איש לא נדע. כך גם השם אמר לאברהם. אתה רוצה להבין מה מדובר? הבט מהשמיים וספור הכוכבים, כה יהיה זריך. מה זה כה יהיה זריך? רש"י מביא על הפרשה. ואתה שמכם השם ככוכבי השמיים לרוב, אומר רש"י, מה זה כוכבי השמיים לרוב? איך כוכבי השמיים לרוב? אבל לא היו באותה שעה ל-60 ריבו. איך כוכבי השמיים לרוב? אמרנו, יש שם 12 אפסים, 22 אפסים, 60 ריבו סך הכל. עם אנשים, הילדים, הגעת ל-4 מיליון. יש לך כוכבים יותר? מה זה ינס למכם השם כוכבי השמיים לרוב? אומר רש"י, אתם חשובים כמו כוכבי השמיים. אתם מהירים כמו שמש וירח. אתם קבועים כמו תמיד. אתם מהירים לכל העולם כמו השמש וירח. אז למה אמר כוכבי, אתה שמכם השם כוכבי על השמיים לרוב? כי הפרשה הבאה כתוב שעם ישראל מעט מכל העמים, אבל ככוכבי השמיים לרוב. אנחנו, בגלל העניין הזה, יש הלכות שמדברות על החשיבות של קריאת שמה. והחשיבות הזאת היא חשיבות כל כך גדולה, שההלכה אומרת שאם אדם לא כיוון בקריאת שמה, צריך לחזור פעם נוספת. כן? ויש בזה דיון מעניין בהלכה. השאלה, הדיון הוא, יש מחלוקת ראשונים עם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. מחלוקת ראשונים. מחלוקת ברש"י, בתוספות, בסוגיה הזאת, כן? יש דעות שאומרות שצריכות, לא צריכות. אומר השולחן ערוך, אקרא לכם את לשונו, יש אומרים שאין מצוות צריכות כוונה, זה דעת תוספות, ויש אומרים שצריכות כוונה, זה דעת בהג והראש, שצריכות כוונה לצאת בעשיית אותה מצווה, וכן הלכה. פוסק השולחן ערוך, מצוות צריכות כוונה. כך הוא פוסק. הלכה אחת אחר כך הוא כותב, הקורא את שמע ולא חייבן לבוא לפסוק ראשון שהוא שמע ישראל, לא יצא ידי חובה. והשאר, דהיינו שאר קריאת שמע, אם לא כיוון ליבו, אפילו היה קורא בתורה ומגיע פרשיות אלו בונה קריאת שמע. זאת אומרת, אדם קרא שתיים מקרא ואחת תרגום. וקרא את זה בשביל שניים מקרא ואחת תרגום. או קרא את זה בשביל להגיע לספר תורה, כן? יצא, והוא שכיוון ליבו פסוק ראשון. אז מקשים עליו, אתה הרגע אמרת שמצוות צריכות כוונה, נכון? ועכשיו אתה אומר שאם אדם קרא את קריאת שמע, את שאר הפסוקים, חוץ מהפסוק הראשון, גם בלי כוונה יצא ידי חובה. מקשים על זה עליו. אומר המשנה ברורה, זה לא אותה כוונה. שתי כוונות שונות. בפסוק הראשון, לא די לחשוב שאתה עושה את המצווה. אלא אדם צריך לכוון לעצם המצווה, לקבל עליו עול מלכות שמיים. זאת לא מספיק שאתה מכוון למה שאתה אומר. אתה צריך להרגיש את אהבת השם. אתה צריך להרגיש את זה. להרגיש אותה. להרגיש את... או אתה להרגיש, אתה אומר, השם, אלוקנו. לחוות את מה שאתה אומר. אחד, אין עוד מלבדו. להבין את זה. להבין שמשהו היום אלוקנו אומר רש"י, עוד עתיד להיות על כל העולם. ואז להפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם אחד, ולעובדו שכל אחד. מציאות שבה אנחנו מבינים שהשם הולך, השם ימלוך לעולם ועד. ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. שהוא הולך למלוך על כל העולם. להבין את זה. אם לא הבנת את זה, לא יצאת. זאת אומרת, לא מספיק שאתה מכוון, אתה אומר, אני מתפלל, אני כבר בית כנסת. לא, צריך לכוון. לכן, הסיבה שאנחנו מניחים ידיים על העיניים. למה מניחים ידיים על העיניים? כדי שלא יהיה שום דבר שמסיח את דעתנו. זו הסיבה. לרכז את הכוונה. לרכז את המחשבה. ואם לא רכז את המחשבה, לא יוצא לחובה. כל כך הדבר הזה משמעותי. והכוונה שאנחנו מכוונים בשאר קריאת שמע, אז באמת בגמרא יש הרבה דעות בנושא הזה. האם צריך לכוון עד לבביך, עד סוף פרשה הראשונה, עד איפה צריך לכוון? יש לנו לכוון הכוונה הכל, אבל בכל מקרה הוא צריך לשים לב, כי זאת המצווה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. לא די שתשמע, לא די שתקרא אותם, שתרגיש אותם בלב שלך, שיהיו באמת אתה אוהב אותם, לא רק יודע אותם, יש ידעת היום, יש והשבות הלבביך. וידעת היום זה במחשבה. השבות הלבביך זה בתחושה, בהרגשה, שיהיה לך את ההרגשה הזאת. לא רק תחושה, לא רק בשכל, אלא גם בחשיבה. ויש שוט על הדבז, אחד הגאונים, הוא כותב בשוט, הרמב״ם כותב ואומר, במקום אחד כתב שמצוות צריכות כוונה, ובמקום אחר כתב שמצוות לא צריכות כוונה. הוא אומר, בהלכות שופר, כתב, בהלכות חמץ ומצה כתב, עד אכל מצה בלא כוונה יצא, משמע שמצוות לא צריכות כוונה. ובהלכות שופר כתב, נתכוון שומע לצאת ידי חובתו, ולא נתכוון התוקע, לא יצא. על מה מצוות צריכות כוונה? אז מקשה הרדב"ז, מה התכוון הרמב״ם? מה ההבדל בין תקיעת שופר, שאם אדם לא כיוון, לא יצא, לבין אכילת מצה, שאם הוא אכל, אפילו בלי כוונה, יצא? מה ההבדל? והוא מתרץ ואומר, מביא את ההסבר של המגיד, הוא אומר שבשופר אין מעשה. אתה מקשיב. כן? אבל במצה אתה אוכל. אז עצם האכילה היא כבר... מה, למה אתה אוכל מצה? אתה אוכל מצה, אז אתה מכוון. הוא אומר, יש כוונה שהיא נובעת מעצם המציאות שלך. עצם המציאות שאתה אוכל מצה, ואתה יושב על הסדר, ואתה יין ומסה וכו', גם אתה לא ממש כיוונת, יצאת ידי חובה. אבל בתקיעת שופר, שהיא תקיעה שאתה רק שמיעה, אם לא כיוונת, אדם לא יצא ידי חובה. יש בזה הרבה דעות, הבנתי לכם את דעת הרדב"ז, ככה כדעתו גם הביא המגן אברהם, המשנה ברורה מביא שיש בזה דעות חלוקות, האם גם בדאורייתא או רק בדרבנן, אבל השולחן ערוך כותב, עיקר המצווה היא לא רק שאתה מכוון, אלא להרגיש את הקדוש ברוך הוא. נקרא לכם את לשונו. יש מדרש רבה. אמר רבי יצחק, משל למלך ששלח פרוס דוגמה שלא למדינה. שלח שליח למדינה. מה עשו בני המדינה? עמדו על רגליהם, פרעו את ראשיהם, וקראו הבהמה ויראה ברטת ובזיע. לא מדובר על מלך כמו ימינו, שהוא מוציא חוק, לא מתייחסים. מימינו מלך מה יוכל לעשות? נגיד, ראש ממשלה, אין לו הרבה זה. אבל בימיהם, אנחנו יודעים מה המלכים היו עושים. היו רוצים, מחיים רוצים, ממיתים רוצים, עושים מה שגוזלים קרקעות, מגלים אנשים, השם ירחם. כששלחו את הצו לגירוש ספרד, אנשים הזדעזעו. הזדעזעו, מי יכול לעצור? המלך החליט, המלכה החליטה שלום. כמה ציוויים המלכים הקדמונים ציוו, תשלם 20 כיכרות זהב, תעשה כך, תעשה אחרת, תביא את הילדים שלך, תביא את המלכים. איזה גזרות. איזה, אנחנו ברוך השם לא יודעים אותם. לא שומעים אותם, לא מכירים אותם. אבל מי ששמע וראה והכיר, זה פשוט לא יאומן מה שעברנו 2000 שנה. אז על זה מדבר המדרש. שהמלך שולח ציווי, כולם עומדים על רגליהם, פורעים את ראשיהם וקוראים באימה וביראה ברטת ובזיע. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אני שולח לכם את הדיבור שלי. לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי לכם שתהיו קוראים קריאת שמע, לא עומדים על רגליכם ולא פורעים את ראשיכם, אלא בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא כמו המלכים האלה. הם אומרים לך, תקרא באמה, אני לא, אבל, אומר רבי יוסף, לא צריך לקרוא, לעמוד על רגליו ולפרוע את ראשו, אבל כן צריך לקרות אותה באימה וביראה וברטט ובזיעה. וכך הוא פוסק להלכה בשולחן ערוך. יקרא קריאת שמע בכוונה, באימה, ביראה, ברטט ובזיעה. כל קריאת שמע האדם צריך לקרוא אותה באימה וביראה וברטט ובזיעה. וכותב רב אמרם גאון, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. מה זה היום? מה זה היום? שלא תקרא את זה כאילו כבר קראת את זה אתמול. כן, שלא יהיה לומר לך, אה, כבר קראתי, אז אני כבר מכיר את זה, בסדר. שבכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. זאת אומרת, אדם צריך לקרוא את קריאת שמע באהבה גדולה. פעם ראשונה, קיבלתי מכתב מהקדוש ברוך, הוא אוהב אותי, וואו. זה דבר שאדם מתלהב ממנו. כן? וכך גם נפסק בשולחן ערוך. ועוד נכתב בהלכה, נוהגים לקרוא פסוק ראשון בכל רם כדי לעורר הכוונה. ודיברת בם. המצווה של קריאת שמע, אדם צריך כל מילה ומילה בקריאת שמע, הוא צריך להרגיש אותה. לא רק לשמוע אותה. יש הרבה הלכות שנועדו לומר לך, כל מה שאתה אומר בקריאת שמע, תעשה אותו. אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. הגמרא אומרת במסכת ברכות, כל הקורא קריאת שמע, בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אני פעם שמעתי מהרב עליו השלום. אדם קורא מצוות פסח בסוכות. לומד. הוא חייב לאכול מצות? לא. קורא מצוות סוכות בפסח. חייב לשבת בסוכה? לא. לא כל פעם שאתה קורא מצווה, אתה חייב באותו שעה לעשות אותה. אבל בקריאת שמע, כל מי שקורא קריאת שמע בלי תפילין, כאילו מעיד את השקר בעצמו, אתה חייב בקריאת שמע כל מה שאתה אומר לעשות. ועלות על ידיך, אתה נוגע בתפילין של יד. שותפות בעיניך, וראיתם אותו, אתה מסתכל לציצית. אתה קורא קריאת שמע, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם. כל מה שאתה מזכיר בקריאת שמע, על לבביך, ועשיתם אותם. וראיתם אותו, ועשיתם אותם. ועלות על ידיך, ועשיתם אותם. כל דבר אתה, ועשיתם אותם. ולכן כשאתה אומר שמע ישראל, גם מה עשיתם אותם? אתה צריך להשמיע לאוזניך מה שאתה רוצה מפיך. לכן אומר השולחן ערוך, נוהגים לקרוא פסוק ראשון בקריאת שמע. כן? לומר אותו בקול. כי כל מה שאתה קורא בקריאת שמע, אתה מקיים בו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. לכן, כשאדם אומר השם אחד בקריאת שמע, הוא צריך גם להמחיש את מה שהוא אומר, ועשיתם אותם, נכון? אז אומר השולחן ערוך, צריך להאריך בחטא של אחד, כדי שימליך הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ. שלזה רומז החטרטורת שבאמצע גג של החטא. ויעריך בדלת של אחד שיעור שיחשוב שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו ומושל בארבע רוחות העולם. ויש כאלה שנוהגים לעשות את הראש לפי המחשבה. מה למטה, למעלה, למטה. וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. זאת אומרת, כשאתה אומר השם אחד, השם אלוקנו, שמע ישראל, כל מילה ועשיתם אותם. על לבביך, ועשיתם אותם. וראיתם אותו, ועשיתם אותם. עד כדי כך, שכתוב על הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, בכל נפשך, כולנו מכירים את מה שכתוב בגמרא ברכות, על רבי עקיבא, אפילו לא נותן את נפשך, נכון? אז אומר רבי נשחה, יאריך, בדעת של אחד, ויכוון למסור את נפשו בסקילה, שרפה, ערג וחנק קידוש השם. אני לא... איך עושים את זה? אבל כשאתה אומר בכל נפשך, גם בזה נאמר, ועשיתם אותם. עד כדי כך, הדבר הזה משמעותי. אומר הארי בשאר הכוונות, הנה הכתוב אומר, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו. פירוש כביכול הקדוש ברוך הוא, צריך, שם יתברך צריך עזר וסיוע, וכוח מן ישראל מעשה התחתונים. והנה המלכות נקראת סוכת דוד הנופלת, הכוונה השכינה, כי בעוונתנו נפלה על ידי מעשינו הרעים. וכן כאשר רוצה לעלות צריך שיהיה על ידי זכויותינו מעשינו הטובים. ואיך מעלים את השכינה? אומר רק על ידי ישראל שהם גדפים דשכינתה. הם כמו הכנפיים של היונה שמרוממים אותה. ולטעם זה הגלות מתעכב ומתארך, כי אין בנו מי שיכול לעלות במדרגה הזו, כי אם יהיה בינינו מישהו שיכול, היה מעלה את המלכות, והזיווג נעשה כתיקונו באמת מרץ קץ הגאולה. אז איך מביאים את הגאולה? אומר המערכו בשער הכוונות בשם האריזל, בימינו, אין בנו מעשים, הנה על ידי מסירות נפשנו להריגה, מתכפרים עוונותינו כולם, ויש בנו כוח להגיע עד המקומות הכי גבוהים. כמו שאמרו חז"ל, גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל השם לוקחה. אומר על ידי מסירות הנפש, שאדם מוסר את נפשו, זה מעלה את השכינה מאפר, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. מביא. אנחנו בדור הזה יודעים לומר בצורה ברורה, לראות בצורה ברורה את מה שהוא כתב מתיישם. כי מי שהצליח היום, איך זכינו, ברוך השם, לצאת שעם ישראל היה מושפל בין הגויים. איך כתוב במגילת איכה? שחי ומאוס, תסימנו בקרב העמים. שחי ומאוס. פשוט שחי ומאוס. זה לא יאומן מה שהגויים עשו לנו בשואה. שחי ומאוס. שחי ומאוס, זה לא יאומן. כל כך היו מבזים אותנו. היו עושים אותנו מטרה לחץ. היה איזה מפקד נאצי אחד, שכל בוקר, לפני שהוא היה יכול לאחד בוקר, היה יוצא למפסת, מכוון רובי צלפים, עוד כמה יהודים, מבסוט, הולך לאכול לאחד בוקר, שתות קפה ביד. ככה, מטרה לחץ. תולים אותנו בידיים. לא כמו שאנשים חושבים, עם הידיים למעלה. יש תמונות, אני ראיתי ביד ושם. היו מקפים את הידיים אחורה, ככה, קושרים אותם ככה, ותולים אותם עם הידיים הפוכות. כאבי תופת, ממש. שרים בידם נתלו, ככה היו עושים. אכזריות, שאין כדוגמתה. התהפכנו. ברוך השם, חזרנו לארצנו. איך זה קרה? במסירות נפש של יהודים. מסירות נפש של יהודים שעלו לירושלים, וישבו בירושלים, וישבו בחברון, ובטבריה, ובצפת. ועוד אחר כך יהודים עשו נפש. בתשח, בששת הימים, בהתיישבות יהודה ושומרון, יהודים עשו נפש. נסעו ברחובות עם פרעי אדם האלה שרוצחים אנשים. כמו שראינו שבוע השבוע. נורא והיום. אנשים פשוט, פרעי אדם. ואנשים במסירות נפש אמרו, השם נשבע לאבותינו, נשבע קראת ברית לאבות, אנחנו יושב את ארץ ישראל. מאות אלפי יהודים, במסירות נפש. המסירות נפש הזאת אומר, רבי חיים ויטל בשם האריזל, היא גדפין דשכינתה. היא נותת כוח, תנו עוז אלוהים, על ישראל גאוותו, ועוזר מה שחכים. זה נותן כוח. בדור הזה אנחנו מבינים על מה הוא מתכוון. אתה מסירות נפש שאנחנו מכוונים אותה. מכוונים אותה בקריאת שמה, והיא נותת כוח לשכינה לעלות. קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח. הדבר הזה הוא מאוד חשוב. יש עוד הלכה, לגבי קריאת שמע כתוב, על הפסוק והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, אומר השולחן ערוך בסימן סמך ב', אם מחמת חולי או אונס אחר, קרא קריאת שמע בליבו, יצא. אומר הרמה ואף לכתחילה יעשה כן, אם הוא במקום שאינו נקי לגמרי, ואינו יכול לנקותו משום אונס, יערר בליבו. ובלבד שלא יהיה מקום מטונף לגמרי, זה אסור לערר בדברות רב במקום הטינופת. זאת אומרת, הלכה מאוד חשובה. אומר השולחן ערוך, כל כך הכוונה חשובה, שאם חלילה האדם לא יכול לומר קריאת שמע, מחמת חולי או אונס או כל סיבה אחרת, תאמר קריאת שמע בלב. למה? כי הפסוק אומר, ויהיו הדברים האלה שאנחנו הולכים בצבך היום, על לבביך. ועוד כתוב, ושיננתם לבניך. מה זה ושיננתם? הגמרא אומרת שיהיו דברי תורה מחודדים בפתיחה. ולכן ההלכה אומרת שצריך להפסיק בין היום לעל לבביך. שכל מילה תהיה מדויקת. כל מילה. תדקדק המילים, כן? שלא ישמע היום על לבביך ולא מחר על לבביך. אלא, וכן להפסיק בנשבע להשם. וכן צריך לתת רווח בין וחרה לאף. בקיצור, כל מילה צריכה להיות ברורה, מחודדת. זה מה שאמרנו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. כל מילה שאתה אומר בקריאת שמע, אתה צריך גם ליישם אותה לגמרי. ברגע האמירתה אתה מיישם אותה. גם מה שכתוב, ודיברת בם. אומר השולחן ערוך בסימן סמך ג' הקורא קריאת שמע לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו ולא יראה באצבותיו בפרשה ראשונה שיקרא קבלת מלכות שמיים מפני שנראה כקורא הרי וכתיב ודיברת בם ודרשינן עשה אותם קבע. זאת אומרת, מה זה ודיברת בם? תדבר רק בם, תהיה מרוכז רק בקריאת שמע, אל תהיה עסוק בשום דבר אחר. גם פה אתה זוכר את מצוות השם ועשיתם אותם. מיד שאתה קורא, אתה מיישם את מה שאתה קורא. אלה לא רק דיבורים באלמה. זה לא רק אלוהי השמיים, זה אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. כל מה שדיברנו, אנחנו מכילים אותו בפועל. גם מה שכתוב, בשבתך בבתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, מה שולחן ערוך, איך קוראים קריאת שמע? קורא אותה מהלך, או עומד, או שוכב, או רוכב בגבי הבהמה, או יושב. כמו שהפסוק אומר, בשבתך בבתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. אבל לא יקרא אותה פרקדן. דהיינו, שפניו תוחות בקרקע, שוכב על ביתנו, או שהוא שוכב על גבו, פניו למעלה, אבל קורא אותה שוכב על צידו. כן? זה שנאמר, ובשוכבך ובקומך. אומר הרמה, ומאחר שכבר שוכב, היא כתחילה לעמוד, לכן לא הצליחו, אבל כתחילה, עדיף לקרוא קריאת שמע בישיבה. ואם היה בעל בשר הרבה, ואינו יכול לתפך לצידו, שהיה חולה, נוטה מעט לצידו וקורא. ומי שרוצה להחמיר ולעמוד כשהוא יושב ולקרותם ועומד, נקרא עבריין. למה? כי בזה אנחנו לא פוסקים כמו דעת בית שמאי, שהוא אמר בשבתך, קומך, לקום וכו', אלא הכוונה בכל מצב. זאת אומרת, אדם צריך להרגיש את אהבת השם, גם כשהוא יושן, גם כשהוא קם, גם כשהוא הולך, גם כשהוא נוסע, בכל מציאות. ככה הלכה. גם על מה שכתוב בפרשת ויאמר, כתוב ש ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו. מה זה וראיתם אותו? הפשט הוא וראיתם אותו את פתיל התכלת. כך כתוב. ומה יעשה אדם שאין לו פתיל תכלת? אז אומר רבן ישחי, נכון להסתכל בציצית, ויכוון ויצר במחשבתו כאילו יש בהם חוט מראה תכלת, שהוא דומה לרקיע, מפני שאותה הערה לא נפסקה, וכמו שכתב, מהר חוזל ימצא טוב בכוונה הזו. הרי כל המצווה של ציצית היא למעשה מחייבת אותנו להתאמץ להבין. הרב תמיד היה מדבר על זה. אתה מסתכל על ציצית, רואה פתיל תחלת. מה אתה יכול לראות? תחלת, יפה. כמה פעמים אתה רואה תחלת ואתה לא חושב על כלום? אבל ההלכה אומרת, אתה מסתכל על תחלת, אתה צריך להתבונן ולהגיד, תחלת דומה לים. ים דומה לרקיע. רקיע דומה לכיסא הכבוד. וריתם אותו, כביכול אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. כך אדם צריך לכוון. זאת אומרת, אדם לא מספיק שהוא רואה, הוא צריך דרך הראיתם אותו לקיים בפועל. הוא ראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, והייתם קדושים לאלוהיכם. למה הייתם קדושים לאלוהיכם? כי זאת המצווה. יש מצווה על כל אדם, ונקדשתי בתוך בני ישראל, ואנחנו לומדים את זה מהשרפים. הרי אמרנו שאדם צריך לראות, ראיתם אותו. מי ראה את הקדוש ברוך? כתוב על ישעיהו, הנביא, שהוא נכנס למקדש, והראה את השם משה בכיסא רם וניסה, הזכרנו את זה לפני שבועיים, שולב מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעלו, אומרים קדוש, קדוש, קדוש. מה זה התרגום של קדוש, קדוש, קדוש? קדושה אחת בשמיים, קדיש באתר בית שכינתה, קדושה אחת כאן, בעולם הזה, קדיש על ערה עובד גבורתה, קדושה השלישית בזמן, לעלם ולעלמי עלמיה. אנחנו אומרים את זה אתה קדוש, שמחה, שמחה נקרא על ירח אבל עמך, זה בעולם הזה, זאת אומרת, באתר על ערה עובד גבורתה, וקדושים בכל יום, זה לעלם ולעלמי עלמיה. זאת אומרת, אנחנו מקדישים כמו השרפים, כמו שאומרים קדוש, 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 קדוש למעלה, קדוש בעולם הזה וקדוש תמיד. גם אנחנו אומרים, אתה קדוש, שמך קדוש, קדושים בכל יום הילו חסר. זה גם הנוסח של ספרד, גם אשכנז, גם ספרדים, כל הנוסחים זה ככה. שאתה מקדש את שם השם כמו השרפים והמלאכים. מתוך מה אתה מקדש את שמו? כמו שם. ויראה את השם, קדוש, 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 גם אתה צריך בכל תפילה לדמות בנפשך וראיתם אותו. וריתם אותו, דרך מה? דרך הציצית. אתה מסתכל על חוטי הציצית, אתה מדמה את תכלת, תכלת ים, ים רקיע, רקיע כיסא הכבוד, ולא כל הארץ כבודו. זה המצוות שאנחנו אומרים לקיים באמצע קריאת שמה. וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. זאת אומרת, את כל קריאת שמה, זה הכוונה שלה, לזכור ולעשות. גם ההלכה שאומרת, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עניכם, וייתם קדושים לאלוהיכם. יש הרבה הלכות שאומרות שקריאת שמע צריכים להיזהר, לא לומר אותה במקום שהוא לא קדוש. כן? במקום תינופת, אסור חלילה לומר אותו. וכתוב מפורש בשולחן ערוך, שאסור לקרוא אותו מול נשים שאינם צנועות, ואסור לקרוא קריאת שמע כשאתה אדם מערער בנשים. יש הרבה הלכות שנועדו להזכיר לך ולומר לך, ויתם קדושים אלוהיכם, אדם כשהוא קורא קריאת שמע, ועשיתם אותם, הוא צריך באותה השעה לעורר את הקדושה. קדושים תהיו, זה הזמן. וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, זה הזמן של אדם להתקדש. מתי? כשאתה קורא קריאת שמע. כמו כל מילה שאתה אומר בקריאת שמע. אתה עושה אותה מיד שאתה אומר אותה, גם את המילה הזאת של וריתם אותו, ושביתם קדושים אלוהיכם, ושלא תתורו, זה אתה מקיים אותה תוך כדי זה שאתה אומר את קריאת שמע. ההלכות האלה הן הלכות שאנחנו עושים אותן למעשה בכל יום. וצריך מאוד לשים לב למצוות האלה, וכמו שאמרנו, יהיו בעיניך כחדשים. זאת אומרת, קריאת שמע היא אנחנו רגילים בה. אבל הרגילות היא לא צריכה חלילה להרגיל, להביא אותנו למציאות שאנחנו קוראים אותה כעל אוטומט. אהבת השם, ההבנה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, היא כל כך חשובה שאנחנו צריכים להעמיק אותה. כי הפער, כמו שהזכרנו בהתחלה, הוא גדול. אנחנו חוזרים ואומרים, נאמר את זה בשבת הנחמת, ותאמר ציון הזבני, השם, השם שלך, נאמר את זה. אנחנו לא תמיד מודעים לגודל האהבה שהשם אוהב אותנו. והפער הוא עצום. השם אומר, אני כל היקום, שאנחנו בכלל יודעים את גודלו, כל יזריך. כך תהיה אהבת השם אלינו. אהבת עולם מבטיח. אנחנו מזכירים לעצמנו, אהבת עולם אהבתנו, ואנחנו מנחיים בהמשך חטא המרגלים, אולי אנחנו לא אומרים בשנאת השם אותנו, אבל אנחנו, טוב, הוא לא שונא, אבל הוא לא כל כך אוהב אותנו. מה, הוא מקשיב לנו? עד כדי כך? מה, אותי הוא אוהב? אולי הוא אוהב את הרב הזה, את הרבנים הגדולים הוא אוהב, לא אותי. אנחנו עדיין נמצאים בעזבתני ושכחתני. ואנחנו חייבים בתקופה הזאת, במיוחד בשבת הנחמתה, לעורר בתוכנו את הידיעה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כמו הכל, ויש לך ספק, תרים את הראש, תסתכל, תבין כמה אוהב אותך. ובכל קריאת שמע, אתה צריך לעורר את האהבה הזאת. לזכור, לעורר את האהבה כמה השם אוהב אותך. ולכן אתה מתפלל. למה אתה מתפלל? אם לא מתוך אהבת השם אליך, מה תתפלל? מאיזה פנים יש לך לבקש? מי אתה ומי הוא? אבל אם אתה יודע שהוא אוהב אותך אהבת עולם, יש לך פנים לבקש. אלה המצוות שאנחנו לומדים אותן בפרשת השבוע, פרשת ואתחנן. נלמד אותן גם בפרשות הבאות. ובכל כך המצוות האלה חשובות, שאנחנו אומרים גם לאהבה את השם לוקחה ולדבקה בו. זה לא רק אהבה מרחוק, אנחנו פה והוא שם. אלא ולדבקה בו. זאת אומרת, זאת אהבה של דבקות בקדוש ברוך הוא. פשוט דבקות. זאת עבודה גדולה גם כן להגיע למצב של דבקות. אלה כל המצוות האלה, כשהיינו בגלות, היה קשה מאוד לקיים אותם. למה? כי בגלות וחרף השם בכם. התרגלנו לקרוא על אהבת השם, אבל לא הרגשנו. לא הרגשנו. כמו העם ישראל שבמדבר 40 שנה, לא הרגישו את אהבת השם. אסור לנו להמשיך באותו דרך, באותה דרך. אנחנו ברוך השם, באנו פה. השם אין לנו פנים יום יום. הערת הפנים של הקדוש ברוך הוא אלינו היא פשוט לא נתפסת. כל כך גדולה. אסור לנו להמשיך את אותה הדרך שבה הלכנו 1900 שנה, 2000 שנה. שלא הרגשנו את אהבת השם. לא הרגשנו, כי היינו נזופים. אנחנו כבר לא נזופים. אנחנו פה. עכשיו שהשם מאיר, אדם לא יכול לבוא ולומר, אני נזוף, כמה קשה. לא, להפך. להרגיש את אהבת השם ולהחזיר אהבה גדולה, ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. שכח ירבה להם תורה עם זאת שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה וידיר רק שנייה לפני קדיש, נזכיר שהקידוש, השיעור הזה מוקדש, אילו נשמעת הרבנית, מזל.